ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים, אני מיכאל שוורץ, ומשבתי ניצן רוזנברג. אם אתם זוכרים את המחאה החברת, מחאת האוהלים ב-2011, זוכרים צהוב, שחור, הפונט, תזכיר לכם לפונט?
וואו, איזמל.
איזמל. זה של פונט ביט.
נכון.
בבקשה.
כן. קיבל קצת היסטוריה הפונט הזה.
פונט איזמל, הגרנג' פאטרן על זה, טקסטים כאלה. בבקשה, זה ניצן, מי שהיה באוף האחרון, ניצן הוא גם 50% מהסיפור הזה, והוא גם הבעלים של סטודיו אנד מור. וולקאם, ברוך הבא.
תודה, תודה.
שמח שבאת. כאילו, אתה עשית את הלוגו של המחאה?
וואו, מה זה הלוגו של המחאה?
בית זה אוהל.
לא, אז הבית עם האוהל לא אני עשיתי. יותם קלנר, שבדיעבד הכרתי אותו אחר כך. זהו, סיפור מעניין, כי הוא היה מבצלאל בירושלים, אני הייתי בתל אביב, והיה כאילו בעצם שני התפתחויות מפה ומפה. אני בעצם ביססתי את הצבע הצהוב באופן טוטלי, וגם את הפונט איזמל, ואת האובייקט הטיפוגרפי, שנתפס אחר כך כמאוד מזוהה, העם דורש צדק חברתי בפונט איזמל, בכזה, בלייאוט בלוקי כזה, ועוד מלא 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 כרזות ודברים, לא יודע אם כולם יודעים, אבל בעצם אז הייתי יחד עם בועז סידס, ועם אנה אשתי, וכאילו התחלנו ככה ליצור איזה משהו, ליצור איזה כרזה, שתיים, הרגשנו שההפגנות בכל שבת היא, אף אחד לא יודע מה קורה ואיפה זה ומה זה, אז כאילו אמרנו, אוקיי, בוא נעשה איזה כרזה, והיה איזשהו בלגן קצת, היה כחול והיה אדום, והיה כל מיני נוכחויות בסדרה. אז זהו, אז עשיתי כרזה, והתחלנו פשוט להפיץ אותה בפייסבוק בעצמנו, כאילו, ככה זה התחיל. עם הזמן הבנתי שיש פה הרבה דרישות, היו מלא מעלים בארץ וגם אפילו בעולם, שהיה צריך לתמוך במלא מוצרים גרפיים, וגם כרזה לכל שבת, כל הפגנה שהייתה בשבת, ואז קמנו מה שנקרא עוצב על ידי העם, כי לא רצינו שזה יהיה מלוכלך באיזשהו קרדיט או איזשהו אינטרס של מישהו, אז זה היה כזה מין...
עוצב על ידי העם היה שם של ה...
שם של ה... כן, של האישות הזאת, שכאילו הייתה חתומה על הפוסטרים ועל חלק מהדברים, והיה מאחורי זה צבא של מעצבים מתנדבים, שהתנדבו לעזור, וכאילו בניתי איזה מין דבר כזה, שהיה סטייל גייד, והיה מין מייל, כאילו, וכל מעצב שרצה להתנדב, כאילו הסברנו לו את הפלו, והוא פשוט היה יכול להיכנס למייל, לקחת משימה שמחכה שמה, כי כל מיני אנשים, כל מיני מעלים שלחו לנו משימות, ואז לסמן שזה בוצע, וזהו, זה כאילו מין כזה self function
studio. וכל המעצבים בעצם, כל מי שרצה להצטרף פשוט קיבל גישה למייל?
כן. כל מי שהצטרף היה איזה מייל כזה שמתדרך אותו, זה הסטייל גייד, זה, אתה נכנס לפה, כאילו, אתה רושם פה, זה כאילו, והיה מלא דברים במלא שפות, ואתיופית ורוסית ואנגלית ולניו יורק ומעלים וגב במה לקריית אונו וכרזות וקמפיין נגד שרים או איזה משהו שהיה, והרבה אנשים עזרו שם, גם מעצבים שחיו בחול, וזה היה... וזה היה נחמד. ושמה, כאילו, ביססנו את מה שקראתי למהפכה הצהובה, שזה באמת הצהוב והשחור שתפו את כל את כל ההפגנות ואת כל התודעה בעצם של
המחאה החברתית.
מן הסתם, אתה יודע, זה צבעים של מחאה, סוכן מהטבע, זה דברים שהיו נוכחים גם במשולש הצהוב שיותם עשה, והיו נוכחים באיזשהו מידה מסוימת ב... בסדרה ובהפגנות. פשוט לקחנו, מתנו איזה...
כאילו זה קרה לבד.
כן, אתה יודע, זה הסתכל בשטח מה יש, ופשוט דחוף אותו קדימה.
מגניב. טוב, בוא נשמע פתיח, ואז נדבר עוד. אורייט. ניצן, איך הגעת לעולם העיצוב?
טוב, אז, תמיד זה היה משהו, אני חושב שכל אחד יש איזשהו משהו שיכול להצביע איך זה התחיל ומה זה. אני חושב שגם משהו שאולי מעניין, אני שיחקתי כמו כל ילד במשחקי מחשב, שיחקתי בהרבה משחקי אסטרטגיה. מבחינתי אני רואה את זה כל הזמן ב-everyday שלי. הכישורים שצברתי במשחקי אסטרטגיה, אוקיי, במחשב. בייחוד ב-UX, וזה יכולת שפיתחה מחשבה אנליטית, שזה משהו שכל מעצב נראה לי צריך שיהיה לו. אבל חשבתי שבכלל אני הולך לעיצוב תעשייתי, ועשיתי מכינה ב-6B, כאילו להכין תיק עבודות ולראות שזה באמת התחום שלי וזה, ואז בכלל שם אתה, כאילו באותו זמן, זה היה ממש מהתחלה של 6B, אתה נוגע בכל מיני תחומים, ואז...
איזה שנה זה?
2005 נראה לי.
אוקיי.
כן, נשמע לי טוב. 2005. ואז גיליתי את העיצוב גרפי בכלל, ואז ניגשתי לבית הספר, התקבלתי, בחרתי בחולון, כי רציתי, לא זוכר אם רציתי מושן או זה, אבל לא משנה, בחרתי בחולון. התחלתי ללמוד, היה מאוד כיף עם כל החברים שם וזה. באיזשהו שלב עבדתי בשדה, סלקטור וזה, ומישהו פגשתי שם, אמר לי, תעשה בגוגל, תוכנה שנקראת After Effects, תלמד זה מאוד פשוט, וזה אחלה כסף, כאילו ככה גרוע, זה פשוט תעשה אחלה כסף בתור אפטריסט. וזה מה שעשיתי, למדתי בעצמי After, אתה יודע, יוצאתי פטורים מהשיעורים, ובזמן הזה עשיתי עוד טוטורילים, ועוד השתפרתי בעצמי, עם בקטע הטכני, ואחר כך גם זה אפשר לי לקחת פרילנס ולהתחיל לעבוד כבר בשנה ב' וג' ובקיץ של ב' כבר לעבוד בחדשות 2 כאפטריסט, בערוץ הכנסת, ושנה ד' בכלל הייתי פול טיים פרילנס במקביל ללימודים, כאילו עזבתי את העבודה שהייתה לי ועשיתי את ההחלטה הזאת של אני מוביל את עצמי לכיוון הזה.
כן.
זהו, סיימתי את הלימודים, ומיד התחלתי בפרומטאוס. זהו, באותו זמן זה היה המקום הכי נשגב, כאילו עדיין אני חושב בתחום המושן, פשוט היום מה שאז היה המושן, כאילו אולי התחום הכי סקסי היום זה כאילו UX UI וזה וזה, זה שם, עכשיו זה התחום ה...
כאילו זה היה בתקופה לפני ש... אז כאילו...
כן, לא היה...
אז בתור תקופות של זוהר, אז בניינתי זה היה מיתוג, ואז זה מושן, ועכשיו זה UI-UX.
אפשר להגיד את זה, כן. אפשר להגיד את זה. אז לא היה...
מה הדבר הבא?
סטארט-אפים, הדבר הבא? עדיין נראה לי סוג של משהו UX, UI או...
משהו חדש.
כן. יהיה תנודות בתוך זה, אבל... לא, הדבר הבא זה הכל ביחד, זה די ברור. כאילו, אפילו אקדמיות קצת הבינו את זה אחרי כמה וכמה
מה
שנים.
מה זה מקום הכל ביחד?
All together, אין תחומים, כאילו. זה גם מה ש... זה גם מה שאוף, זה מה שהסטודיו שלי, זה הכל ביחד, אין תחום התמחות. לפחות, עדיין יש, כאילו, יש מקום להתמחויות,
זה
אבל...
זאת כאילו הגישה שלך ל...
כן, אני, גם באקדמיות, כאילו, כבר לא מגבילים אותך, אתה מעצב פרינט, אתה עושה רק קורסים של פרינט. זה עושים מיקס אנד מאץ', וכאילו, זה פחות, כאילו, מחלקות והתמחויות. כל אקדמיה עושה את זה אחרת, וזה נראה לי תהליך, אבל הם גם כבר מתחילים לממש את זה שכאילו, יש הכל מהכל, וכולם עושים הכל מהכל.
אז כולם צריכים לטובים מהכל.
לאו דווקא, אבל צריכים להבין. ונראה לי, אתה יודע, גם באפליקציות יש תנועה וכל דבר אמור להיות הכל, כאילו יש דברים שיש להם ציר זמן ויש כאלה דברים שיש תנועה, אבל כאילו הכל מתחבר להכל והכל זה עיצוב בסופו של דבר. אז אם אתה יודע לעשות החלטות עם רגש ולהעביר מסר, אז זה לא משנה איפה זה, איפה זה קורה, באיזה מדיום או איזה צורה.
כן, אבל בסוף יש תחומים שנחשבים יותר חדשניים, מושכים, רווחיים וזה, ויש תחומים ש...
נכון. זה משתנה, אתה יודע, עכשיו אתה רוצה טלוויזיה קצת בקשיים בשנים האחרונות, כן. אבל...
אבל אני כאילו לא מבין איך זה שערוצי טלוויזיה בקשיים מצד אחד, ומצד שני הכל, דיברנו על זה אז, שכאילו מצד אחד ערוצי טלוויזיה בקשיים, והטלוויזיה בירידה, אבל לא נהיה פחות וידאו בעולם, פשוט עובר לאינטרנט. כאילו,
כן,
כל אבל... הפרודקשן יורד רמה כשהוא מגיע לאינטרנט? יש דברים שמופקים טוב.
כן. אבל עדיין, כשאתה מסתכל על ערוצי ברודקאסט, ומה שמושפע מתקציבי פרסום, אז זה משהו אחר.
ובאינטרנט יש פחות פרסום? הוא זול יותר?
הוא כנראה זול יותר, אבל לא יודע, הכל משתנה. לנו מעצבים זה הכי כיף, מה זה משנה? אנחנו יודעים, יכולים לעשות הכל, זה מה שכיף, כי אתה יכול לגעת כל כך הרבה נושאים, וכל כך הרבה מוצרים, ולעבור מתחום כזה לתחום אחר, כאילו, צריך פשוט... באמת, אין הרבה מקצועות כאלה. שאתה יכול כל כך למצוא כל כך הרבה נתיבים ודרכים כאילו למה שאתה רוצה וכל פעם לחדש לעצמך. ולמצוא פה כל פעם עוד דלת שאתה יכול לפתוח ולגלות עולם חדש.
כן. בוא נדבר על אוף קצת. איך הגעת למצב שבו אתה אומר אני רוצה להביא פסטיבל כזה גדול לישראל וכל האנשים וכל המפורסמים האלה מעולם העיצוב? כל הסטודיו הכי נחשבים, וכן, וזה יעבוד, והם הסכימו, ואין בעיה.
כמו הרבה סקיצות בעיצוב, אתה מדמיין את זה, וזה איך עובד, ומה הבעיה? ויאללה, כאילו, אתה מדמיין, ואתה רואה, אז כאילו הייתי בברצלונה, וכאילו לא הבנתי למה אין את זה בארץ, למה זה לא יכול לעבוד בארץ, בייחוד שבארץ הכל כל כך רלוונטי, זה לא איזה מדינה נידחת, יש פה הרבה חברות והרבה עיצוב והרבה עשייה רלוונטית ברמה העולמית, אז כאילו לא הבנתי למה אי אפשר, כאילו זה היה נשמע לי כמו דבר כאילו בטוח כאילו במחרות. למה שזה לא יעבוד פה בארץ? למה צריך שיהיה כנס לזה וכנס לגיימינג וכנס ל-UX וכנס לפרינט וכאילו למה, כאילו כי... בראייה שלי, אני מעצב שעושה הכל מהכל, והראייה של עיצוב שצריכה להיות, היא צריכה להיות ראייה הוליסטית. זה משהו שנתקלתי בו לאורך הדרך, שעבדתי על כל מיני דברים, שפתאום עשיתי סרט לאיזה חברה מסוימת, אבל עיצוב תערוכה שהסרט בה הופיע, מישהו אחר עשה, והרולאפ הזה מישהו אחר עשה, וכל פעם מישהו אחר עשה את זה וזה וזה. זה די ברור לכל מעצב שזה לא צריך להיות ככה. וגם אם לא אותו מישהו עושה את הכל, אז צריך להיות מישהו אחד שמפקח על הכל בצורה הזה, ועבדתי עם חברות ממש ממש גדולות, וזה לא היה ככה. וכמה שלא ניסיתי לקחת את הסרט ואת השפה הגרפית שלהם לצעד הבא, או לאן שאני חושב, עדיין כאילו בדברים אחרים, מישהו אחר היה עושה את הדברים.
אתה נשמע כאילו נורא בטוח בזה עכשיו. היית בטוח בזה גם כשהחלטת את זה?
מה, באוף או בראייה ההוליסטית?
על אוף.
על אוף, כן, לא יודע, אתה חושב על משהו, וזה נשמע לך כמו, כן, למה לא, כאילו, ואז אתה מתחיל וחושב כאילו, אוקיי, מה צריך לעשות כדי שזה יקרה, ואז עושים את זה, כאילו, רואים מה צריך לעשות, אתה יודע, שבים לירי וחושבים, אוקיי, אנחנו צריכים זה, צריכים זה, איך עושים את זה.
תתאר לי את השיחה ביניכם שסיפרת, שאמרת לה, יאללה.
שהחלטנו? לא יודע, דיברנו על המצב בארץ. מכל מיני חוויות שלנו, חוויות שהיו לנו בחול, כאילו של מה קורה בחול, ואיך פרויקטים קורים בחול. כולנו מרגישים את השוני הזה בהיקף של תקציבים והתייחסות לעיצוב. ואני חושב שכאילו אוף, באיזשהו מקום בא ולוקח אחריות על הדבר הזה, מנסה לקחת את האחריות הזה לשנות גם את התודעה של המעצבים בארץ, וגם את המעגלים שסובבים עיצוב, אוקיי? כשמישהו בעירייה מסוימת יחליט להשקיע באפליקציה של העירייה, אז הוא צריך להיות עם מודעות לעיצוב, אוקיי? אז יכול להיות שהוא רואה את האפליקציה שתל אביב עשו, כי שם אולי אנשים טיפה יותר מודעים ועשו את ההחלטות, כן, צריך אפליקציה ככה וככה, ושהיא נראית ככה, וזה לוקח תקציב כזה וכזה, ואי אפשר לסגור את זה בתקציב כזה קטן, כי זה משהו שדורש תקציב. אבל זה הדרך הארוכה, אבל אם נוכל להשפיע על הסביבה שלנו, וזה איזשהו מקום, אחת המטרות של אוף, זה לא רק להיות אירוע של בתוך המעצבים, זה גם איכשהו לגעת במעגלים שמסביב, זה המנכלים של החברות, זה מנהלי מוצר, זה, יש הרבה אנשים שנוגעים לעיצוב. תמיד מסתכל על מעצבים, המעצבים צריכים להוביל את ההחלטות. החלטות העיצוביות הן מאוד 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 מהותיות. קשה אפילו לקבוע מה ההחלטה העיצובית ומה לא. דיברנו על זה מקודם, ומה זה עיצוב בכלל.
כן.
כי אסתטיקה זה רק הדבר בסוף, אבל עיצוב זה האיתור של בעיה והפתרון. זה יכול להיות בארכיטקטורה, זה יכול להיות במלא מלא תחומים, זה יכול להיות במלא מלא מלא תחומים, כאילו. אבל, אבל ברגע שאתה מסתכל על בעיה באיך שאנשים חונים, אתה חושב אולי יעשו את זה באפליקציה, והם יכנו בעזרת אפליקציה, אז מה ההחלטה פה? היא יזמית או עיצובית? אז עיצוב הוא נוגע להרבה הרבה דברים, ואנחנו מדינה צעירה, ולא כל כך תמיד מודעים לאיך שהמדרכות פה נראות, ואם אתה לוקח מעצב שנסע לחול עכשיו ללונדון, לכל מיני מדינות טיפה יותר ותיקות ומודעות, אז הוא פתאום מקבל, אני זוכר שחזרנו מלונדון, ווואו, חזרנו לתל אביב, וכאילו מה, שם הכל מעקה וכל, נראה שמישהו חשב לכל דבר שם. והכל פה צינורות והמסגנים, והכל בחוץ, והכביסה, וכאילו, אז זה כן זה מדינה צעירה, וזה בסדר. מצד שני, המודעות לעיצוב צריכה לעבור אצל כולם, מי שאחראי על השלטים במעץ, ועד לאלף ואחד דברים, לבין מי שמחליט על תקציבים לכל מיני פרויקטים. וזה המודעות, כי מישהו יכול להחליט שהוא עושה לוגו בפייבר, ומישהו יכול להחליט שהוא הולך למקום כזה או אחר, אבל אם הוא ידע שאפשר לעשות דברים מעולים, אז אולי הוא עושה החלטות אחרות. ואני חושב, זה התפקיד שלנו כמעצבים, להשפיע על לא רק לבכות, כאילו, לעשות משהו כדי להשפיע על ה-design awareness מסביבנו. ואני חושב שמעצבים באמת צריכים להשפיע באיפה שהם נמצאים. וזה אני די עושה בסטודיו או בכלל, כאילו. מאוד מנסה להשפיע על החלטות שמסביבי. ואני חושב שמעצב צריך לגרום שיחליטו את ההחלטות שהוא חושב. כאילו לא להיות למלם ולהגיד, כחול, סבבה, כחול, בוא נעשה את זה כחול. שיגיד מה שהוא חושב, כאילו. אני חושב שיש כל מיני דיונים כאלה של להכניס יותר ייצור וסטארט-אפים שאחד מהם הוא מעצב, או להכניס את המעצבים לבורד המנהל של החברה. זאת אומרת, יש איזשהו מגמה כזאת בחברות בארץ, וככל שזה יעשה יותר, אז יבינו שייצוב הוא מאוד 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 מהותי, ויש לו כוח לשנות בעשרות, אם לא יותר אחוזים, את האפקטיביות של דברים שנעשים.
ומצד שני, אמרת לי שלמעצבים לא טוב לעבוד בסטארט-אפים.
נכון. לא. אמרתי שזה לא מעניין. אני חושב שכאילו זה הרבה יותר מעניין לעבור, כאילו מה שאמרתי מקודם, שזה מאוד מעניין כמעצב, שאתה יכול עכשיו להיות לעצב האפליקציות, ואז פתאום אחרי כמה שנים בא לך להיכנס לגיימינג, או בא לך להיכנס למשהו אחר, אז אתה יכול לעשות את התנודה הזאת, ולגלות עוד תחומים ועוד דברים, או שאתה מעצב בפרינט, ואז פתאום אתה מגלה סינמה 4D, ואתה פתאום עושה דברים, ומכניס לטכניקות שלך עוד דברים, אז גם בוורטיקלים ונושאים שאתה מתעסק בהם, כל מעצב יש לו את האופי שלו, יש כאלה שמאוד אוהבים לעשות משהו אחד ולרדת לכל ההחלטות שלו ולקבל את התובנות מהשטח ולהמשיך ולעצב, ויש כאלה שכאילו צריכים לעבור ויותר מזה שתקופה מסוימת על משהו אחד הם ירצו לחדש לעצמם. זה היה בשיחה שדיברנו על סטודיו או סטארט-אפ או חברת פרויקטים או כל מיני צורות של מקומות עבודה למעצבים או פרילנסרים. אני חושב שאחד הדברים המקסימים במעצב, שאתה יכול פעם אחת לעצב לחנות נעליים, פעם אחת לאפליקציה לחנייה, פעם אחת לפתיח לטלוויזיה, כאילו זה מה שנראה לי ממש כיף, כאילו. וגם משהו שממש, יש לנו מלא סטארט-אפים וחברות בסטודיו שזה ממש מעניין מה שהם עושים, כאילו זה ממש כיף להיכנס לעולמות תוכן שונים ומגוונים, כי...
ואתם בסטודיו עושים את הכל?
כן.
זו החלטה גדולה.
נכון.
וזה נראה לי ארגזים של כאב ראש.
זה...
לא כן, שאני אומר שזה שלילי או חיובי, פשוט נראה לי זה מלא מלא
חלקים זזים. כן, אני מניח שההוראה הרשמית זה תתמקד ולא תתפזר.
כן.
נכון?
מה?
בכלל, בעסקים, אני יודע.
כן.
ככה אומרים, לא? אז זה לא הבחירה הרציונלית. אבל מהיום הראשון זה שהסטודיו קם, זה כאילו אנחנו עושים הכל, מהכל, והגישה הלואיסטית הזאת שאנחנו יכולים לעשות את ה-UX ו-UI של המוצר הדיגיטלי, את המיתוג של החברה, את האתר, את הסרט, את הכל, וזה עובד נפלא שאנחנו מכירים את המוצר, ובייחוד אם אנחנו עושים את המוצר הדיגיטלי, אז אנחנו ממש בתוך המוצר עושים שם החלטות, זאת אומרת, אנחנו לא רק... חותמת גומי, אנחנו ממש משפיעים על המוצר, וזה מאפשר לנו אחר כך לעשות את כל מה שמסביב, גם להתחבר לחברה, וגם לעשות איתם את הדרך הזאת, כי מגיעים לך איזה 2-3 יזמים, עם איזה רעיון, איזה כמה קוביות בפאורפוינט, ומסבירים לך לעולם תוכן שלהם, ופתאום זה משהו, זו חברה ש... ועם העיצוב טוב, אז הם תופסים ממש בוסט רציני, ונהיים חברה רצינית, פתאום 40 איש, ופתאום הם מחפשים 120 מטר להזכיר, וזה כאילו זה חברה, וזה מאוד מספק לעשות איתם את הדרך הזאת. ואז הם באים אליך וצריכים לעצב דוכן ל-CES, כאילו זה משהו מדהים בעיניי, שאתה יוצר דברים כאילו...
תסביר מה זה CES?
CES זה אולימפיאדה של... של חדשנות. זה כאילו, זה, ראשי תיבות של זה, זה משהו אלקטרוניק, קונסיומר אלקטרוניק משהו. כאילו, אבל סאמיט, יש מצב. זה לס וגאס, זה אחד האירועים הכי גדולים בעולם, ששם מציגים את כל החידושים, וזה שם קיימים כל מיני חברות גדולות, כמו אינטל, מובילאי, וחברות קטנות, כאילו. זה ממש אירוע ענק, ומכובד להיות בו.
הסטודיו קיים 2
וחצי אפילו.
וחצי.
כן.
אנחנו עדיין לא יודעים מה הדרך שעברת מהשלב שעברת בפרומטרוס ועד ללהקים סטודיו שעובד עם חברות שמציגות ב-CES.
כן.
תספר לנו. סליחה על הפיזור מכל מי שמקשיב.
אז פרומטרוס הייתי 3 שנים, והיה לי ממש ממש כיף. לקחתי הרבה הרבה מערכים שגדלתי שם, מהארט דירקטורית שלי פאט רז ומאיך שהמקום בנוי. לקחתי זה איתי הלאה.
תספר לנו.
אורגניות, זאת אומרת פרומטאוס זה מקום ש שהוא עושה את הכל משלב התסריט עד לקלטת בטא, מי ש בזמנו וכאילו כל הצוות הוא אורגני, התסריטאים, הבמאים, האורחים, המעצבים, הכל כאילו אורגני, במחשבה שכאילו עם הזמן אנשים לומדים לעבוד ביחד יותר טוב, ובמקום כל פעם מישהו אחר ופרילנסרים, אז זה יוצר איזשהו מכונה הרבה יותר משומנת ואורגנית, חוץ מהאיכות וכל מה שהיה שם, ואנשים שהיו לצידי שלמדתי מהם, אז העניין הזה של אורגניות של צוות זה משהו שלגמרי לקחתי איתו לסטודיו שלי עכשיו. וזהו, אחרי 3 שנים נמשכתי החוצה לכיוון סטארט-אפ, סנדי סקאי. הייתי שם 30 שנה. לא ממש התחברתי להיות בחברה הטכנולוגית בסופו של דבר.
למרות שם מלא מושן, שם מלא...
כן, שניתי שם, היינו מעט אנשים, לא יודע, 3-4, והיה שם מושן, והוא היה כביכול מגוון, אבל עדיין היינו בתוך חברה טכנולוגית, כאילו זה משהו אחר קצת. חוץ מהחוויה הזאת, תמיד פרומטאוס זה חברת קריאיטיב, סטודיו מאוד חברת קריאיטיב, קלאט שהייתי עכשיו אחרי... אחרי סנדי סקאי, כאילו זה גם חברת קריאיטיב, אז כאילו כנראה שזה מה שתאים לי. בלי לשפוט אחרים, כנראה שזה מה שתאים לי, אם אני מסתכל על זה. אז אחרי סנדי סקאי, אני עברתי לקלאט, ששם בעצם היה איזושהי בחירה מסוימת ללכת לערוץ הניהולי יותר. באיזשהו מקום הבנתי שכאילו אני לא יהיה לנצח מעצב, אני לא אוכל להיות בקיא בכל התוכנות וכל הקשטיקים וזה, ואמרתי, אוקיי, כאילו, אני לא יהיה hands on לנצח, אני רוצה ללכת לכיוון הניהולי, ובקלט ששם הייתה הזדמנות, ושם בעצם הייתי שנתיים, ניהלתי צוות והגייסתי אנשים, ושם כבר קצת התחלתי לבסס את הגישות שלי, שהמקום צריך לראות אותו, ואיך שאנשים צריכים לעבוד, ומלא דברים ככה ששאבתי מהדרך. היה שם ממש כיף, כאילו בן ויובל נתנו לי, הבעלים שם נתנו לי הרבה חופש, ושם עבדנו, זה היה סטודיו של אנימציה ודיגיטל, עשיתי כמה פרויקטים בדיגיטל, והרבה מאוד סרטים, הרבה מאוד סרטים להמון המון חברות, והמון המון טכניקות, תלת, איור, דמויות, מלא מלא דברים, וזה היה ממש כיף. ואחרי שנתיים אמרתי כאילו, אוקיי, סטופ. ממש שנתיים, סטופ. לא ידעתי בדיוק מה, אז תסטופ. אמרתי, אני חותם חצי שנה.
רגע, למה אמרת סטופ?
כי ככה. לא יודע. סתם פשוט כזה מציתי או משהו ש... לא יודע, הרגשתי שכאילו שזהו. שזה, שמגיע השלב הבא. יכול להיות שכבר, אתה יודע, היה לי קשה להיות תחת מישהו וכאילו... למרות שנתנו לי את כל החופש בעולם, אבל לא יודע. יכול להיות שזה מה שכאילו רציתי להמשיך הלאה, או שרציתי איזשהו משהו חדש. לא שהיה איזה משהו אקוטי. אבל אמרתי, נושא סטופ, אני חותם חצי שנה הבטלה. וחושב מה זה כזה, לא יודע, לוקח את הזמן. וזהו, הייתי בבית, וככה התעניינתי בכל מיני דברים, והתחלתי תהליכים בכל מיני מקומות, וזהו, איכשהו מהר מאוד מצאתי את עצמי שוב מה שאני רגיל ואהבתי לעשות. קיבלתי פרויקטים, וידאו מפינג ועוד איזה מיתוג ושלושה פרויקטים, ואוקיי, אז אני פרילנס, אני אביא פרילנס, ואיכשהו מצאתי עצמי בסלון עם עוד שני פרילנסרים, שתי מחשבים, כאילו, איכשהו כאילו כזה, פתאום קם סטודיו כזה, ממש מהר. ואז איזה פרויקט לא הלך טוב, ואתה יודע, כמו כל פרויקט כזה, ואז אמרתי, למה אני צריך את זה בכלל? למה אני צריך את החיות הזאת? למה אני צריך את הכאב ראש הזה? יאללה, אני לא צריך את כל השטויות האלה. חפש עבודה, אני אסחיר, הכל טוב, מה הבעיה בזה? שבאמת אין בעיה בזה. ובתקופה הזו של חצי שנה, ניסיתי להיפגש עם אנשים. אני עד היום כאילו מנסה ורוצה להיפגש עם אנשים סתם, בלי מטרה. פשוט להיפגש. ומישהו שהכרתי, פגשתי אותו, ואז הוא הציע לי לפתוח סטודיו יחד איתם בשותפות, בתוך איזושהי קומה כזאת של shared space. ואז התחלתי את זה, כאילו, נתן לי את הביטחון, כי אני בעצמי לא הייתי עושה את זה. שוב, זה לא משהו רציונלי לפתוח עסק. אין בזה שום היגיון לקחת סיכון סתם. לא יודע. למה אנשים עושים את זה. אז עשיתי את זה, זה איזשהו מקום נתן לי ביטחון, ובאתי עם ארגז, עם ארגז ומחשב למקום, לחדר קטן כזה, וזהו, התחלנו זה, בחרתי את השם הקראי הזה, סטודיו אנד מור, והתחלתי לעבוד, ומהר מאוד כאילו נוספו עוד ועוד אנשים. כאילו מהר מאוד אני הבנתי שהשותפים שהיו צריכים להיות לי, משהו בהתנהלות, אני מאוד עושה דברים כמו שצריך, כאילו מי שמכיר אותי, אז משהו בהתנהלות כזה לא היה בדיוק כמו שאני רוצה, וזה נתן לי איזושהי תחושת בטן של כאילו, אם אני עושה את זה, אז אני אעשה את זה ב-my way, כאילו, לא ילך, לא ילך, סבבה, כאילו, אין שום דבר, הכל בסדר. נעשה את הניסיון ונמשיך, לא צריך לפחד. עושה את הניסיון, ואם לא הולך, לא הולך, אבל לפחות אני אעשה מה שאני חושב שצריך לעשות, כאילו, בלי שותפים, כאילו. ואז אמרתי להם שאני ממשיך את זה לבד, כאילו, שאני עושה את זה לבד, ובאמת המשכתי לבד, וזהו. מפה לשם, כאילו, היינו דבר מאז לחדר טיפה יותר גדול, והתחלתי לגייס את ה... לגייס מעצבים בהתאם לצורך, והיינו איזה משרד מטורף בקומה 18, בבית הטקסטיל עם נוף לים כזה, איזושהי הזדמנות שיצאה שם בחלל לקחת את המשרד הזה, ממש ממש חלום, והמקום, הקומה הזאת הפסיקה לעבוד, זאת אומרת, סגרו את הקומה, ואז חיפשנו מקום, ועברנו למקום שאנחנו נמצאים בו היום, כבר שנתיים, זהו, משם, כתה, הכל גידול טבעי, כאילו, גדלנו, אנחנו עוד שבועיים 10 אנשים, נהיה 10 אנשים, בראשון הראשון כבר נהיה 10 אנשים.
אופה.
וזה גדילה ממש משמעותי בשנתיים וחצי. ובנוסף, כמובן, היו פרילנסרים מסביב, לאורך הדרך, בייחוד במושן, ושצריך, כאילו, דברים של התמחות ספציפיים. וזהו, ובנינו לנו את הצוות ואת המקום שאנחנו אוהבים ואת הקלצ'ר, אני תמיד אומר שכאילו אני בעצם בונה את המקום עבודה האידיאלי בשבילי. Mm-hmm. אני בן אדם שבונה את המקום עבודה שהוא היה רוצה סביבו.
כן.
וככה אני עושה גם למעצבים שנמצאים בצוות, שאני מנסה לחשוב כאילו מה הכי אידיאלי בשבילהם, וכמובן לאו דווקא מה שטוב וכיף זה מה שנכון ומאתגר, אז כן. כאילו, אז זהו, ומאז כאילו יש הרבה פידבקים מאוד מאוד טובים, גם מהקהילת מעצבים, שזה משהו מאוד מאוד חשוב, וגם מהלקוחות, ואנחנו עושים הרבה הרבה דברים מאוד מאוד מגניבים וכיפים, כאילו שמבט לאחור לא הייתי מדמיין שהיינו מגיעים לזה, בטח שלא בתקופת זמן הזאתי, אבל יש לנו המון המון, מגוון מאוד מאוד גדול של לקוחות, ואנחנו עושים באמת הרבה הרבה דברים, גם במושן, גם בברנדינג, וגם ב-UX, ומוצרים דיגיטליים. זהו, וממש כיף לי, כאילו, ממש כיף לי עם אנשים שבסטודיו, ואני חושב גם שלאורך כל הקריירה הזאת, מהיום הראשון בפרומטאוס, תמיד אהבתי לבוא לעבודה, אני ממש זוכר את זה, תמיד חיכיתי למחר, תמיד רציתי, תמיד היה לי משהו, כאילו, תמיד, וכשלא, אז כנראה שהמשכתי הלאה. אבל תמיד באמת חיכיתי ליום הבא. יכול להיות שזה לא משהו מובן מאליו, אני לא יודע.
זה לא מובן מאליו. זה כאילו... לא מובן מאליו, לא חושב שכולם מרגישים את זה. יש גם משהו מובנה, באיך שכאילו להיות שכיר, שזה מרחיק אותך מלרצות לבוא.
לא, אני חושב שאני מאוד הייתי מחובר, זאת אומרת, בפרומטאוס, שהבאתי לי את פרומטאוס, אני תמיד ככה, גם בדירות שאני נמצא, באיפה שאני נמצא, אני רואה שאני שם וזהו, כאילו. היום חלק מהמעצבים, כאילו, ממש, כאילו, אוקיי, שנה, וואו, אני כבר פה שנה, יאללה, אני צריך לעבור למקום אחר. אז אולי זה עניין של דורות או משהו, אבל כאילו, מבחינתי שאני באתי לפרומטאוס, חשבתי שנשאר שם, כאילו, זהו, כאילו, אני שם. זאת אומרת, הסתכלתי למקום כמו... כל דירה שאני אמצא בה, אני מבחינתי אני שם, כאילו, ברור שאולי מתישהו אני אעבור, אני לא חושב על זה, אני, הראש שלי שם, זה יכול להיות משהו שבריא גם לתודעה של בן אדם, שאם אתה מרגיש שאתה לא שם, אז כאילו, אתה חווה את זה אחרת, אז אולי זה גם איזשהו מנגנון כזה שעושה לך טוב, כאילו, אני פה וזהו.
להתחייב, להתמקם, להתמקם.
כן. להתמסר.
להתמסר.
כן.
להיות טוטלי.
כן, הייתי ממש טוטלי בכל מקום שהייתי בו.
כן, אני שומע את הטוטליות שלך, אבל אני אגיד לך מה חסר לי. נשמע שאין כאילו, הכל פשוט החלטות קרות ו...
כן.
בלי כאילו אין חששות, אנליטי. אין כישלונות בדרך, אין ניסיונות, אין פחדים.
אין, איזה...
הרגשתי מחובה, אני... מה אמרנו שהמילה עם הטוטליות? אני מתמסר, וברגע שאני מרגיש שאני מתמסר, זה הזמן לחתוך ביי. כאילו הכל כזה דקסטר קצת.
זה לא ממש לא לחתוך ביי, תמיד כאילו זה היה איזשהו תהליך, וניסיתי כאילו לתת כל מה שאפשר, את הצ'אנס במחאות, כאילו לראות מה אפשר לעשות כדי, זה לא היה כאילו
נוירוטי. מה, מה לגבי אוף, כאילו, זה, היית בטוח שזה הצליח? שכאילו, שתעשה את זה וזה ילך, אז אתה אמרת לי, כן, לגמרי. ואז כאילו, מה עם הסטודיו? פשוט התחלת וזה נהיה, אז כזה, כן, התחלנו ולאט לאט, כאילו, וזה הכל הישגים מאוד משמעותיים, כאילו. שלא, שכאילו, זה לא קל לעשות אותם, ואין כזה ב... אנשים שמדבר איתם, אז בדרך כלל יש להם יותר כאילו כזה של... ספקות. ואצלך אין את זה כאילו יכול.
סתם יש, אתה יודע, ב-every day ברור שיש ספקות, יש קשיים, יש, יש מלא, יש כל מיני דברים, אבל ברגע שאתה עובר את זה, אז אתה כבר לא זוכר את זה. אתה גם ממשיך הלאה. אז יש, ברור שיש קשיים באוף, במלא דברים, אבל זה חלק מעניין, בייחוד למעצב. תן לי קצת קשיים, תן לי קצת בעיות. זה מעצבן שהכל מושלם.
אז תן לי קצת קשיים, תן לי קצת בעיות.
מה, ממה? לא, ברור, יש אין ספור, כאילו, באוף, זה הכל קשיים, זה כאילו, אנחנו פותרים בעיות, באוף או בסטודיו, יש מלא דברים, לקוחות, פרויקטים, באוף, ספונסרים, אנשים, לא יודע, זה כל חלק מהעניין, עושים תוכנית, ואז יש הפתעות, כאילו.
כן.
אבל זה מה שכיף, כאילו, צריך לפתור את זה בצורה אנליטית.
אתם כבר כמעט 10 אנשים בסטודיו.
כן, מדהים.
כן, באמת מדהים.
כן, לא, כי אני, מצד שני שם, אבל מצד שני, אין לי את ההזדמנות, כאילו יש איזשהם רגעים מסוימים שאני כזה מצליח באמת להסתכל על מה שקורה, כאילו הדברים קורים כל כך מהר, שקשה לך לעצור ולהבין מה קורה בכלל. גם באוף וגם בסטודיו, דברים ממש קורים מהר. כמו שגם כל אחד מסתכל על החיים שלו עם ילדים או משהו, ואתה מסתכל, מה, איך אני פה בכלל.
כן.
אז בכלל בחיים כנראה זה ככה, אבל גם בייחוד פה. אבל עכשיו שכבר יש איזושהי מסה של אנשים, ויש דינמיקות וצחוקים, וכאילו זה כבר לא איזה 3-4 אנשים, אז כאילו זה כבר מקום עם רוח ו... ואנושיות, זאת אומרת, זה משהו חי, כאילו. אז זה מדהים, מסתכל על זה. מהצד לפעמים, כשיש זמן.
איך אתה מסביר את הגדילה הזאת שקרתה?
אני חושב שאנחנו כן מביאים איזושהי בשורה אחרת ברמת האיכות והגישה בכמה רמות, ופשוט רואים את זה. זה אנחנו לא, אנחנו כבר שנה, אפילו שנה וחצי, לא הולכים ומחפשים עבודה, הכל מגיע כאילו בעצמו, ואנחנו די, כאילו די תמיד מוצפים, וכאילו כל הגיוס שאנחנו עושים הוא גיוס טבעי, של עבודה שצריך למצוא לה, צריך להגדיל את הצוות, מה שנקרא, ואתה יודע, ברגע שזה טוב, זה טוב, אז הלקוחות בעצמם ממליצים, וכאילו זה קורה בעצמו. ורואים את התוצאות, ממש, כאילו, לאחרונה ממש קשה לנו לשקף החוצה, כי זה עבודה בפני עצמה, לשקף החוצה מה שאנחנו עושים,
כן.
מה שכאילו שאפשר לפרסם, וזה קשה זה, אבל כאילו, הפידבקים ממי שאני יוצא לדבר איתו, זה מאוד כיף, שכאילו בכלל זה לא עניין, אבל כאילו, מרגיש כאילו צורך להגיד שהם ממש אוהבים מה שאנחנו עושים, לא שאני מדבר איתו, כאילו, אז זה כיף לשמוע, כאילו. פידבקי זה קהילה מאוד, יכולה להיות מאוד קנאית או תחרותית.
כן.
מעצבים. אז מי שכן מדברים איתו מאוד, מאוד מפרגן. אז כאילו, ואני חושב שגם המעצבים, גם המעצבים וגם גם קהילת עיצוב וגם הלקוחות, שזה שני סוגי קהלים שאחד מקצועי ואחד לא מקצועי, יודעים לראות ברמת התוצאה את האיכות של הדברים, כאילו.
כן.
וזה עושה את העבודה, כאילו, זה באמת, כאילו, משתדלים להיות עם הראש והעיניים בחול, ולעשות דברים כמה שיותר נכונים ומדויקים וחכמים.
תספר לי עוד רגע על הראש והעיניים בחול.
לא יודע, אני מסתכל על כל מיני דברים שנעשים פה, ולא תמיד הכל... הכל מושלם, כאילו, זאת אומרת, מה זה, כאילו, זה, לפעמים אני לא מבין למה דברים פה נעשים בצורה כזאת או אחרת, כי זה אותם מחשבים פה ובלונדון, אז למה, מה ההבדל? למה שם זה דברים נראים יותר טובים? וזה לא בגלל תקציבים ושהם עובדים על מיתוג חצי שנה. אני לא חושב ככה.
אז מה ההבדל באמת? מה חסר לדעתך בעיצוב בארץ?
אני חושב שהמודעות פה לעיצוב היא... המדינה כאילו משפיעה, זאת אומרת, לך תחיה חצי שנה בהולנד, אתה סופג את השלטים בסופר לתודעה שלך, אפילו כמעצב, אוקיי? ויש משהו בזה, שאתה בסביבה מסוימת, שיודעת להקפיד על דברים כאלה ואחרים, אז זה נכנס לך לתודעה. אז שם זה אולי יותר קל, כי זה גם נכנס למדינה, ולגופים המחליטים, וללקוחות, שהם יודעים שדברים צריכים לראות טוב, ויש לזה משמעות, אבל גם למעצבים, ואולי מי שעשה חילופי סטודנטים, אני לא עשיתי, יכול להגיד שכאילו, התקופה הזאת שהוא חי בחול, אולי משפיע עליו ברמה הזאת. אבל אני חושב שהיום כבר אין תירוצים, אתה יודע, פעם היית צריך ללכת לספרייה, או לא יודע מה, כדי להבין, כדי לאסוף השראות, או להסתכל מה קורה, כאילו. זה ממש את האינטרנט, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. יכול לראות מה שאתה רוצה, פשוט עושה את זה, כאילו, אין סיבה שדברים לא זה, אין סיבה שכאילו, שהסטנדרט לא יהיה גבוה, שלא נוכל לעשות, יש הרבה מעצבים שסתם עושים לעצמם משהו, והם עושים את זה ברמה כן בינלאומית, אז למה זה לא קורה בפרויקטים וכל מיני דברים אחרים? אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות, אני חושב שאנחנו יכולים להגיע הרבה יותר, זאת אומרת, לפי דעתי אנחנו עושים את המינימום הבינלאומי, ונראה לי ש... נוכל להתקדם ברגע שאני רואה את הסטודיו עוד בהתחלה שלו, כאילו אנחנו רק כזה, מרגיש שאנחנו רק מקימים אותו, עדיין, באיזשהו מובן. והרמה לפי דעתי צריכה להיות ככל שיגיעו פרויקטים יותר עמוקים ורחבים, אז נוכל לעשות באמת עבודה ממש משמעותית, שהיא מאוד ייחודית ואיכותית, זאת אומרת, בתוצרים שלה. אבל כן, יש פה כל מיני
בעיות,
לא נכנס לזה, אבל יש כל מיני בעיות באקדמיות בארץ ובשוק בארץ, כל מיני אנומליות שיש, כאילו, אבל אני מאמין שזה משתנה. זה משתנה, כאילו, יש איזשהו, משהו קורה בעיצוב, בשנים האחרונות. כאילו, משהו קורה, מרגישים את זה, כאילו. זה קהילה מטורפת שצמחה פה שלא הייתה. כל המיטאפים והאירועים ומלא דברים כאילו שצומחים פה, כאילו. כמו שפעם היו רק מעט פונטים ובאו כל מיני גופים ועשו פה איזושהי מהפכה ברמת בעולם הפונטים בעברית, שהייתה איזושהי מהפכונת. אז גם פה קורית מהפכה, והרבה אנשים הולכים ללמוד עיצוב, והאקדמיות מעצרות הרבה מהמעצרים, וזה נהיה מסה מאוד מאוד גדולה של מעצבים. זה גילה כבר הרבה הרבה יותר גדולה מאשר הייתה בתחילת שנות 2000. זה משהו שקורה.
אז אתה אומר שזה דבר חיובי או שלילי?
זה חיובי, אבל צריך לקבל את הכוכב צפון שלו. זאת אומרת, יש מסה, אבל עכשיו גם צריך לייצר איכות.
אז זה מה שאני מנסה להוביל אותך אליו כבר זמן מה. איך בעצם יצר מאיכות? יותר, בצורה יותר כאילו ספציפית מלך לאינטרנט, או לך תחיה בהולנד. נגיד הם מקשיבים אנשים ואומרים, וואי, אני באמת מרגיש שאני רוצה לשפר את הרמה של העיצוב שלי, וואי, באמת זה. איך אתה מציע לאנשים להתקדם?
אנשים צריכים לעבוד במקום שיש להם מה ללמוד ממנו. זאת אומרת, מקום שמרגישים שהם לומדים בו, שהם מעריכים אותו, שהם כאילו, לא אגיד מעריצים, אבל מאוד מעריכים את המקום שהם נמצאים בו, שהוא מרים אותם לגבוה, שיש שם מישהו שמרים אותם גבוה, אוקיי? ואם אתם לבד, כנראה שזה לא קורה. אוקיי? אם אתם...
אתה לומד?
מה?
אתה לומד?
ברור.
משתפר?
אני תמיד אומר שכאילו...
אז מה תגיד לעצמאים שעשו את ההחלטה לא רציונלית?
לא, מה זה אני לומד? אני לומד מהניסיון של... כאילו, מההתנסויות, מה שנקרא, מהפרויקטים, וגם מהמעצבים שלי. תמיד אומר שכאילו, מי שאני מי שעובד אצלי הוא יותר טוב ממני בכמה פרמטרים, זאת אומרת.
כן, זה חשוב.
וכל אחד שואב את הניסיון מהשני, כאילו. ואני חושב שתמיד כשאתה בא לגייס מישהו, אתה באיזשהו מקום מעריך איזה משהו אצלו, ואתה חושב שהוא אפילו יותר טוב ממך באיזשהו כמה דברים, ובגלל זה אתה לוקח אותו. איפה היינו?
היינו באיך המעצים יכולים להשתפר.
אז להיות במקום שאתה יכול ללמוד ממנו, בגלל זה לדעתי מעצב שהוא יחיד בחברת סטארט-אפ, לא יכול לעשות את הדבר הזה בצורה משמעותית. כמובן שלא התקדמות, אבל זה לא כמו ממש להתקדם. אז
אתה חושב שסטארט-אפים צריכים כאילו להביא או שלושה או בכלל לא?
כן, יש לי איזשהו, שוב, עם כל הכללים והאמירות, תמוד יש יוצא דופן, זה מאוד סובייקטיבי להחלטה, אבל אני חושב שכאילו אם סטארט-אפ קם, זה לא דבר טוב שהוא לוקח מעצב אליו. זה לא, אני חושב שמעצבים צריכים לחיות לא בעציצים, בעדניות, שהיצור הזה צריך לחיות עם עוד מעצבים. הוא צריך להיות עם איזשהו מישהו מנוסה ממנו, או ארט דירקטור שאומר לו, או משקף לו מה שהוא עושה, משקף לו את האיכות של הדברים של מה שהוא עושה, ופותח לו את הראש. ואם אתה מעצב יחיד בחברת סטארט-אפ, אז כנראה זה לא קורה. וזה מאוד משנה מה האישיות שלך ומה הרמת ניסיון שלך כדי שזה באמת יעבוד טוב. אבל בוא נגיד מעצב שרק סיים ללמוד ומאוד טרי והולך לעבוד בחברה סטארט-אפ, זה לא משהו שהוא נכון לא לסטארט-אפ ולא למעצב.
זה בטוח נכון.
כן. כאילו, מה זה בטוח? אני מאוד נחרץ באמירות שלי, אבל אני יודע שכאילו...
לא, אני בחוויות שלי עם סטארט-אפים שעבדתי איתם בלימודים ובהתמחות שהייתה עם סטארט-אפ מתחיל, ואני הייתי בסוף שנה ג' אז גם זה היה כאילו... כאילו, אתה בא בלי הביטחון, ואתה צריך לעשות דברים, ובכלל מבינים מה זה ייצור, ואתה יום אחד עושה אקסלים, יום אחד עושה מוצר, יום אחד, כאילו, הכל מאוד כזה...
חייבים, אני חושב שגם זה לא אמור להיגמר, חייבים מעצבים, חייבים לעבוד יחד עם עוד מעצבים. אני לא חושב שגם אם מישהו שיש ניסיון של 15 שנה, יכול ללכת לעבוד, צריך ללכת לעבוד לבד. מה זה צריך ומה זה יכול, אני לא יודע, אבל כאילו, אנחנו אמורים להיות יחד עם עוד כמונו, כדי להפרות, כדי ללמוד, כדי גם ללמד, יש עוד משהו שמאוד מלמד ומקדם בללמד. זאת אומרת, הוותיקים שחונכים את הצעירים, יש משהו שמאוד תורם לוותיקים גם.
כן.
אז מבחינתי, חברת סטארט-אפ חדשה צריכה לעבוד עם סטודיו שיקים להם את המוצר, ואז אם איזשהו כלל אמורפי וחסר בסיס, שכאילו חייב להיות איזה 3-4 מעצבים, כדי להצדיק צוות אינאוס בחברה מסוימת. כי אם זה 2 או 1, זה לא מספיק בשביל לייצר את התא גידול של מעצבים. כי צריך מישהו מנוסה וצריך ארט דירקטור, וארט דירקטור שיעמוד מול המחלקות האחרות בחברה ויתחוף דברים, זה משהו מאוד חשוב. כאילו זה לא רק לעשות דברים, זה לדעת איך להגיש אותם, ואיך לגרום שההחלטות הנכונות שסובבות עיצוב יהיו נכונות. וצריך, רואים את זה גם בחברות ענק שכאילו, שהעיצוב וההחלטות העסקיות או ההחלטות הטכנולוגיות, הן צריכות להיות באותו היררכיה. עסקי, טכנולוגי ועיצובי, זה שלושה סוגים של החלטות שהן צריכות להיות שוות ערך. אין משהו שהוא קודם לשני.
כן.
זה האידיאל. אי אפשר שהטכנולוגיה תוביל את העיצוב. אני בכלל חושב שהעיצוב צריך להוביל את הטכנולוגיה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לעשות את זה, טכנולוגיה, בבקשה, תגיד לנו איך אנחנו עושים את מה שאנחנו רוצים.
כן.
אבל קצור, זה כאילו, זה שום משהו שאני חווה אותו, כי יש כל מיני סטארט-אפים חדשים שמתחילים לעבוד עם פרילנס כזה או אחר, או זה, וכאילו זה לא כמו ריבוי מוחות של סטודיו שיודע, יש לו מלא כישורים לכל מיני אנשים, ויכול לבנות מוצר, ואם אין, אם אין למעצב אין ארט דירקטור או מישהו לשאוף ממנו, אז זה לא, זה לא מהירות נסיעה בקריירה, או במיצוי המקצועי של מעצב, כמו שיכולה להיות, אם הוא כן יעבוד בסביבה מסוימת, של מעצבים. כי צריך מישהו שיוציא אותך מאזור הנוחות, שצריך מישהו, זה מה שצריך כאילו.
כן.
ואני חושב שתרבות הפרילנסרים קצת יצאה משליטה בארץ. ויש איזה מקום, ויש איזה תקופות בחיים, זה לא שזה משהו שפסול, כן? אבל, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד בקבוצות ובכמה ביחד, ולא כל אחד לבד ו... בבית, כי כל אחד עושה משהו אחד, אז עושה משהו לבד, אז כאילו מי אומר שזה נכון או לא נכון, או אף אחד לא.
כן. יש לי שתי שאלות על עצמי. מצד אחד, זה משהו מאוד חסר לי, לעבוד בצוות וזה. אבל אני מוצא את זה בלעבוד עם עם החברה שאני עובד איתה. זאת אומרת, להיות איתם בתקשורת
אבל עם הלקוח.
עם הלקוח, בדיוק.
אז זה לא מעצב.
כן, אז מה שאני עושה, זה כאילו בשיחה, סביב השיחה איתם, אני מתרגם את מה שהם רוצים לייצוב.
אוקיי.
אוקיי? ככה אני פותר את זה. זה לא אידיאלי, זה בסדר. זה כאילו, שם אני מוצא את התקשורת ואת מה שמפריע אותי ומה שמוציא לי רעיונות חדשים. בתקשורת עם הלקוחות עצמם.
כן, אבל אתה צריך עוד מישהו שהוא קריאיטיב. זה כן. כאילו, זה לא אותו דבר. יש בני אדם ויש קריאיטיב. זה שני יצורים שונים. אתה צריך עוד מישהו שהוא קריאיטיב. כמוך, שיבוא ויגיד לך, אבל מה, אבל ככה, אבל למה לא ככה וזה. זה יכול להיות חבר, או מישהו שאתה מתייעץ אותו על בסיס קבוע, כן? כן? אני לא אומר. אבל חייבים את הדבר הזה, כי מי יודע אם מה שאתה עושה הוא טוב או לא טוב. זה כמו צייר ציור למקרר לאימא, יפה מאוד. מי יודע?
כן.
ודבר כאילו שני... בלי קשר לסטטיסטיקות וה-AB וכל הדברים האלה.
כן. כי גם הדעת אומר בסוף.
אני לא 100% מסכים עם זה.
כן?
כן. כוכב נולד זה התוכנית הכי מדהימה בעולם. ה-AB טסטינג אומר שכן, כי כולם רואים את זה, נכון? זה התוכנית הכי מצליחה.
לא, אבל מה, יש לזה כמות, הרייטינג שלה זה כאילו, זה כמה זה? 20%, 15%. זה לא רוב, זה לא כאילו...
לא, עזוב, אני לא, אין לי טלוויזיה בבית, אני לא בקיא במה
שיש. גם לי לא, אני גם לא יודע מה הסטטיסטיקה של זה.
מעולה, אז לא משנה, הפריים טיים...
אם הרבה אנשים צופים את זה, אז סבבה, אבל...
לא, אז זה מה שאני אומר, שלא. זה לא הדבר הכי טוב ו... ונכון, אפשר למדוד את זה במלא דברים, אבל זה שכולם בחרו בכוכב נולד או לא יודע מה, בערוץ 2 זה לא אומר שזה A-B טסטינג וזה האמת. כן. יש גבול לדאטה, כי אם היו נותנים להם אפשרויות אחרות, אז אולי הם היו בוחרים ממשהו אחר.
אם היו משקלים בזה גם את נטפליקס ואת האינטרנט.
יכול להיות. אבל אם היו משדרים משהו אחר, במקום כוכב נולד משהו אחר, אז אולי הם היו בוחרים בזה. ואם, כאילו, אז מה זה A-B טסטינג? בוחרים בשני אפשרויות.
כוכב נולד זה קצת דוגמה מ-2008, לא?
כן. אולי זה השנה האחרונה שהיה לי טלוויזיה בבית. אבל יש כאילו, לפעמים אני מרגיש שכאילו קצת הולכים יותר מדי על הדאטה. כאילו, צריך להחליט החלטות ולהוביל קצת. אז זה שילוב של שני הדברים.
לא, ברור זה שילוב של שני הדברים, אבל כן, סבבה. אני אומר שמשתמשים בדאטה.
כאילו, אי אפשר להתכחש אם כפתור מסוים לא עובד, לא משנה כמה יפה ונכון, אני חושב שזה, אם הוא לא עובד ולוחצים לכפתור השני יותר מזה, ברור, אבל כאילו לא... לא, אי אפשר להיות עיוורים ולהגיד רק בלנס,
כאילו, כן. השאלה השנייה היא, שהרבה פעמים, כאילו, לקוחות שאני נתקל בהם, צריך לזוז מאוד מהר. אז אין זמן לחקור ולבדוק ולחפש.
אין.
אז כאילו, איך אתה מגשר על הפער הזה אצלכם? כי כל החברות רוצות להיות כזה אג'ייל, ולרוץ מהר, וזה וזה זה, ואנחנו טק, ואנחנו
שבוע הבא עושים זה. אנחנו יכולים לעשות קונטרול סנטר, רפיון ועיצוב ב10 ימים.
כן.
כי דברים טוב, אני, כן, כשאני מראה דברים לאנשים, אני אומר כמה זמן עשינו, זה די מטורף. מעצבים טובים ומנוסים יודעים לפתור בעיות מהר וטוב, זה נכון, אבל... צריך גם הרבה יצירתיות, זה מה שמאתגר אותי כאילו.
כן.
כי יש הרבה בעיות ופתרונות גם בעסק עצמו, ובטיימליין ובגנטים וכל מיני דברים כאלה. זה משהו שאני מאוד רגיל עליו בגלל שאני בא ממושן, שם זה פרויקטים מאוד מורכבים, כל סרט מושן, יש לך מלא תהליכים וזה, מכתוביות קריין ותלטיס ואנימטור ועיצוב וסטורי בורד ותסריט, אז צריך להנדס את כל השלבים האלה, וברגע שצריך למקבל או קצר זמני, אתה צריך להיות מאוד חכם באסטרטגיה שלכם שם, כל הדברים. ואני לוקח את היתרונות שלי מה, שלמדתי משנים, כאילו, להתמודד עם כל מיני בעיות שהיו, לאנליטיות של השלבים בדברים אחרים. אז עושים את זה קודם, וזה אחר כך, וזה לא משנה, ובוא נעשה את זה פה, ואז נעשה שם, ואז אתה יכול לייעל את הדברים. כי צריך לדעת, תכנן את הדברים, כאילו. יש סדר לדברים, כאילו. אתה לא יכול לנחש איך להרכיב ארונית איקאה. יש סדר לדברים, אתה לא תעשה את זה טוב, אתה נמצא אותך מפרק את זה מחדש ומרכיב, כי הבורג הזה צריך להיות קודם. אז צריך לדעת מה השלבים ולתכנן אותם, ואם אתה עושה את השלבים נכון, ולכל פרויקט יכול להיות החלטות אחרות, אתה יכול לייעל את הזמן שלך בעשרות אחוזים. לפעמים אני רואה, כאילו, מה, כאילו תהליכים אצל מעצבים שהם פשוט בזבוז זמן מטורף. אפשר לעבוד כל כך טוב, זה המשאב הכי יקר שלנו, זמן. או שיש לך פחות זמן, כשאתה פותר משהו בפחות זמן, אתה יכול לעשות עוד אופציות. ובכלל, כאילו, זה דברים מאוד מהותיים שאני רואה, אבל כל עוד אנחנו לא בוחרים מתוך כמה אופציות, כנראה זה לא הבחירה האידיאלית. אוקיי? ואתה צריך לפתח את האופציות הזאת, ואז לבחור את הטובה מביניהם. זאת אומרת, ככל שיש לך יותר זמן, אתה תפתח במקום 3 אופציות, 10 אופציות, ואז תבחר, ואז יהיה בחירה הרבה יותר מושכלת ונכונה. אבל אין מצב שיש משהו אחד ואתה מתקדם איתו. בכלל. צריך, אוקיי, מה האפשרויות פה? אני בוחר בזה, כי זה נראה לי נכון. אם אתה לא עושה את זה, וזה לא משנה כמה ניסיון שלך, אתה חייב לעבור את הדרך הזאת. וזה מיקרו החלטות. זה ברמת הפונט וברמת ההיררכיה. אוקיי, זה ככה או ככה או ככה. נראה לי ככה. סבבה, ממשיך הלאה. אז חייבים לבחור מתוך כמה אפשרות, וכשאני בא למעצב ואני רואה רק אפשרות אחת, זה נורא אדומה. כאילו, רגע, מה חשבת? מה האפשרויות? מה זה? ואם מצליחים, ואם יודעים לסדר את הסדר פעולות באופן נכון, אז כאילו, אז אתה מבין, זה מאוד לעצב את התהליכי העבודה, אבל לחשוב מה הסדר הנכון של הדברים, כאילו, ומה צריך בעצם לעשות פה, ומה המסר, ומה... וואו, יש מלא דברים שאני רואה אצל מעצבים שהם, שלא קוראים תכנים, לא קוראים את הטקסטים, לא מבינים את התוכן, לא מבינים את המטרה, וזה דברים מאוד מאוד חשובים לחשוב, ולהבין, ולהיות במקום של הפאונדר או ה-CEO, או של המתבונן, שמסתכל על המוצרים, זה גם דברים סופר אקוטים אצל מעצב, לדעת לחשוב בשביל מישהו אחר. זה הדבר הכי מהותי, אנחנו מעצבים כרזה, אנחנו חושבים איך בן אדם אחר חווה אותה, איך הוא רץ בכל האלמנטים של האינפורמציה, וזה רלוונטי לכל דבר, מסרט שיש שם גם ציר זמן, עד לאפליקציה, אתה חושב בשביל מישהו אחר. אתה צריך לקחת את הראש שלך, לנקות את הזיכרון, כאילו אני לא יודע מה קורה, להבין, לקרוא את האינפורמציה, ואז להמשיך לעצב, ואז עוד פעם לנקות את הרם, ועוד פעם, לעשות כל פעם ריסטארט, כאילו אני בן אדם אחר שלא יודע מה קורה פה, ולחוות את זה בפעם ראשונה. זה יכול להיות מאוד, זה כאילו מדע האנושות כזה. כאילו, ממש כאילו לדעת איך לחשוב, איך בן אדם תמים חושב, או עם איזה נקודה מסוימת, מה הוא יודע עד עכשיו כאילו, ואיך הוא מעכל את הדברים. זה רלוונטי למלא מצור, מפוסטר עד אפליקציה עד לסרט. אבל זה דברים שמאוד מהותיים, לדעת לחשוב בשביל בשם מישהו אחר, זה משהו מאוד אקוטי אצל מעצב, וצריך לדעת בקיצור לתכנן את הדברים שלך, כאילו, ופעמים, כאילו, אנשים, כאילו, רצים למחשב, כאילו, מה זה מחשב? תשים אותו בצד שנייה, תחשוב שנייה, תחפש שנייה, סרטט בעיפרון, שלושה לאוטים, מה אתה צריך מחשב בכלל? צא חוץ על הציפורים, תחשוב שנייה איזה לאות אם אפשר, מה הגישה פה, מה זה. תבוא, נדבר על זה, על מה חשבת, ואז זה. כאילו, זה כמו שאתה רוצה לסדר את החדר עכשיו, אתה עכשיו תזיז את המיטה מפה, משמאל לימין, לכל שנייה תזיז את כל הארונות. לא, אתה תחשוב שנייה, כי זה משהו שיחב לך כנראה, או יהיה לך כבד, אז אתה תעשה את זה בטוח. אבל אתה תחשוב שנייה, אוקיי, אולי המיטה פה ליד החלון, אולי היא שמה, אולי היא זה. אתה אולי תגדיל ראש, ואם אתה מעצב, אתה תסרטט את זה, או תעשה באילוסטרטור איזה משהו, או משהו מפגר כמוני שמידלתי את כל הבית שלי. אבל, אבל זה רק בשביל ללמוד את התוכנה. אבל אתה תעשה את זה, ורק אז, מה שנראה לך, אתה תעשה בפועל, ותזיז את המיטה ואת הארונות. אז אותו דבר, למה לרוץ את המחשב? כאילו, המחשב יכול מאוד להגביל, לקחת כל כך הרבה זמן. חכה שנייה. תעשה איזה סקיצה רף בפוטושופ, רק מחיתוכים של כל מיני רפרנסים, תעשה איזשהו קונספט ארט, כאילו. אני מוצא שיש הרבה קישורים שיש לי בתור מעצב ברודקאסט, שאני מביא אותם לעולם הזה, של הנישות האחרות, שהן מאוד מאוד מועילות. כי אני חושב שמעצב ברודקאסט הוא אחד, קודם כל חיה מאוד נדירה במחוזותינו, כי כולם ב-UX, אבל, אבל זה משהו, זה סוג של מעצב שמישהו באמת יש לו ניסיון, אז הוא, זה מאוד מאוד מאתגר. זאת אומרת, אנשים שיכולים להבין עולם תוכן ולקחת מסמך בוורד עם תסריט מסוים ולחשוב כאילו איך מייצרים איזה מציאות ממש מאפס, עולם עם ציר זמן וסיפור, ולקחת, לייצר איזושהי נראות וקונספט ארט בפוטושופ, ולייצר איזשהו ממש קונספט מכלום, ולרטש דברים וזה, וזה, יש לזה הרבה הרבה כישורים שיכולים מאוד מאוד להועיל, כאילו, זה חלק מהדברים שאני לוקח ומשליך אותם על הרבה דברים.
כן. אתה כאילו מדבר על סטוריטלינג ויזואלי?
גם. גם, אבל כאילו, אתה יודע, לבוא לקחת תסריט ולחשוב, פה אני מציג את זה ככה, ופה אני מציג את זה ככה, ופה אני אדבר יותר זה, ופה אני יותר חווייתי, ופה אני אעשה קצת תלת, ואני, כאילו, זה הרבה הרבה החלטות, זה מוצר די מורכב סרט, כאילו.
כן. נשמע כאילו החלטות של במאי.
כן, אבל זה בדיוק העניין. זה מה שאני אומר לפעמים למעצבים, איפה הוויז'ן? מה, כאילו, תעשה החלטות, אתה לא עשית פה החלטות, אתה מבצע דברים. מה הוויז'ן? אתה צריך לדמיין משהו? צריך לחשוב על משהו ולנסות להגיע אליו. ובקונספט ארט שמייצרים, מנסים לרטש איזשהו משהו, אז אתה מנסה להגיע לאיזשהו ויז'ן שיש לך בראש, ובכל האמצעים להגיע אליו, כאילו, לא משנה אם אתה לוקח מגוגל תמונות או משהו, לרטש איזה משהו, כי אתה רואה בראש אייפון באלכסון על רקע לבן עם פאטרן ברקע. אז אתה מייצר את הדבר הזה, בלי ממש לעצב ולייצר אותו זה, אתה מייצר בצורה הכי מהירה להגיע לוויז'ן הזה לזה. אבל בהרבה הרבה דברים, פשוט עושים דברים ועושים את האחד לאחד, בלי לחשוב, אוקיי, מה הוויז'ן שלי, מה אני רוצה, כאילו, צריך כאילו להחליט. ולפעמים כאילו רואים כאילו ש... בוא, זה לא משנה, אין פה טעות, פשוט תחליט, אבל צריך פה החלטה, תחליט מה קורה פה. זה גדול יותר, זה גדול יותר. מה אתה רוצה? וזה במאי, זה לביים, לביים את הפלייר או לביים את הזה, זה כן, זה לגמרי במאי, מעצב זה במאי.
מעצב זה במאי?
כן.
אני אוהבת את ה...
הוא מהנדס, הוא במאי, הוא הכל, מעצב זה משהו.
טוב, עשינו סיבוב ארוך.
כן.
מלא דבר מעניינים. תודה רבה שבאת וזה, היה ממש כיף. לסיום, אני רוצה לשאול אותך משהו כזה, מה הדבר הבא? זאת אומרת, מה השלב הבא בסטודיו, בחיים, באוף? תן לנו משהו שנוכל לחזור אליו בעוד שנה ולבדוק אם הצלחת.
אוף אני מניח שלו את המסלול שלו. להתקדם, כל שנה אנחנו חושבים איך אפשר להתקדם ומה השלב הבא, כאילו גם השנה הראשונה וגם השנה השנייה יש איזושהי התקדמות, לא רק במספר האנשים וזה שזה כאילו האירוע העיצוב הכי גדול בארץ, שזה שהוא גם מקבל איזושהי במה מסוימת עולמית ואנשים באים מכל העולם לדבר הזה וקוראים כרטיסה כאילו מחול כדי לבוא לראות וגם להיות לבקר במדינה פעם ראשונה, זה משהו מדהים, ואני חושב שכל שנה אנחנו מנסים ככה לחשוב מה, איך אפשר, אנחנו כל הזמן טועים, אנחנו לא נתקעים על אותו פורמט או אותם החלטות, כאילו, אנחנו מנסים לחשוב לא רק ברמת הליינאפ והתוכן, מנסים לחשוב איך אפשר להתקדם, איך לעשות את זה טוב ומעניין, וללמוד מהפידבקים וכל התובנות שהיו לנו מהשנים הקודמות. ועדיין להביא את התוכן הזה שכאילו, שאותי זה ממש מרגש, השמות האלה שבאים פה, שבחיים לא היו באים לפה, זה די מטורף שזה באמת קורה, כאילו, זה אני ולירי רק מחליטים את ההחלטות, וכאילו מאחורי הקלעים, אבל מבחינתי זה קורה בפני עצמו, בגלל שאנשים קונים כרטיסים, ובגלל שספונסרים מחליטים לקחת בזה חלק, אלה שבארץ ואלה שבעולם, והמרצים כאילו זאת אומרת, אנחנו סתם שם, כמו בסטודיו, אני מרגיש שאני סתם שם, אבל המעצבים עושים את העבודה, וכאילו, אז גם באוף, כאילו, אני ולירי, כאילו, יוזמים את הדבר הזה, אבל כאילו, בסופו של דבר, בלי אנשים שיבואו ויקנו את הכרטיסים, והמרצים שכל כך ירצו לבוא לפה, והיה להם חוויה מטורפת, הם כאילו, קיבלנו הודעות של כאילו, מהמרצים שזה... שזה היה חוויה שהם לא ישכחו, וזה כאילו מרצים שמסתובבים מלא אירועים ודברים בעולם, כאילו, והיה להם פידבק ממש ממש טוב, גם על האנשים פה, כאילו הקהל, וגם על האירוע, וזה לא משהו מובן מאליו, כי בסופו של דבר, אני ולירי זה לא המיין ביזנס שלנו, אנחנו לא מפיקי אירועים, זה כאילו, זה סייד פרוג'קט, כל אחד יש את הביזנס שלו. ולגבי הסטודיו, זה לקדם את השלושה ראשי חצי האלה, כאילו אני מרגיש שב-UX UI אנחנו ממש מתקדמים ועושים מלא מלא דברים מגניבים עם חברות גדולות ומעניינים, ולהתחיל לקדם עוד גם את המושן וגם את הברנדינג, כאילו המושן נראה לי יצמח עוד הרבה אצלנו, מלבד כל מיני דברים שאנחנו עושים מלא סרטים למובילאי ולכל מיני סטארט-אפים שלנו. לגבי הצוות, לא יודע, כאילו יש משהו שמצריך המון המון אנשים כדי לממש את החזון הזה של אנחנו עושים הכל מהכל. כן. אני לא יודע מה המספר שמצדיק דבר כזה, אבל 10 זה המון. אבל מצד שני באמת מאוד מאוד גייס, קשה לנו לגייס אנשים, כאילו בחודש האחרון עברו יותר מ-500 פניות במייל שלנו ומארץ, אפילו גם מהעולם, וזה קשה מאוד לגייס אנשים שהם בזון שלנו, ב-state of mind שלנו. מתוך 500 אני קורא אולי ל-10 לרעיון, כאילו.
וואו.
כן, אני... גייס כבר, בקטע הזה של גיוס כבר המון המון שנים, 5 שנים אולי, אז אני רגיל לראות הרבה, לעקוב גם, ותקפים צריך לעשות קצת סקאוטינג, לא הכל זה, אבל זה לא פשוט כאילו, בקטע הזה בארץ האמת היא, אבל נראה לי 10 זה בינתיים מספיק, בוא נראה, זה הכל מאוד, קורה מאוד מהר.
500 אנשים, 500 תיקי עבודות, מתוכם בחרת 10 לרעיון.
כן. 500 פניות, יכול להיות שיש כאלה ששלחו פעמיים, אני לא יודע, לא עשיתי ממש זה. זה 500 מיילים שאנשים שלחו תיקי עבודות, כאילו.
כן, ומתוך ה-10 מצאת?
כן. כאילו, זהו, גייסנו 3 אנשים בשבועיים האחרונים.
אהה.
כאילו, אפטריס, ועוד 2 מעצבות UX UI, אחת התחילה, אחת מתחילה עוד שבועיים. וזה לא פשוט גם לגדול, כאילו, לדעת איך לגדול, וזה כאילו...
ברור, הספה עברה לקומה השנייה.
נכון, עשינו גם שיפוץ עכשיו, זה משהו מאוד מאוד חשוב לי, כאילו, שיהיה סביבה, שהסטודיו ייראה טוב, ולא איזה חדר באיזה ריוורק או משהו, כאילו, זה מאוד חיפשתי... חלל שהוא ייחודי, ועשינו ציור על הזכוכיות, וכאילו זה מאוד חשוב לי. גם מלא השראות שראיתי בכל מיני סטודיים בעולם, כאילו של גם איך המחשבים מסודרים, הכל עם מחשבה, הכל מרוצב במרכאות, כאילו, ומוחלט.
כן, שחלטה מאחל כל דבר.
כן, כן.
וואי, נראה איזה יש שם של הפרק.
החלטות?
החלטות על כל דבר.
יכול להיות.
כן, אני חושב שרק המשפט הזה של כאילו, איפה ההחלטה פה? זה נראה לי כלי מטורף בלהבין דבר, כאילו...
כן, צריך...
מאז שאמרת את זה, אני אומר את זה לכולם כל הזמן.
תחליט, מה אתה רוצה? מה, אתה רוצה זה? יאללה, תעשה, כאילו, מה הבעיה, כאילו?
לא, כאילו, בין זה לזה. בין מה צריך להיות יותר ראשי, כזה, בערך.
כן.
בעיצוב, כאילו, הדבר, ספציפית. בכלל. ובכלל זה עוד יותר, כאילו.
לא, בכלל, כאילו, צריך ויז'ן. הויז'ן גורם לך להחליט, כאילו, הכל לבן עם נגיעות של כתום, כאילו, זה ההחלטה. אז כאילו, זהו, החלטה ממש את זה, אבל... אבל צריך להחליט, יש דברים שהם כאילו מאוד פרווה, כאילו. וצריך פשוט, זה לפעמים חוסר ביטחון, אבל צריך פשוט להחליט משהו. אין בעיה, זה לא עניין של טעות או נכון או לא נכון. כאילו, לפחות תחליט משהו. זה גלובלי, כן, זה לא רק לעיצוב, זה בכלל. אז צריך להחליט. וזהו, בסטודיו. משהו לסיום? באיזה נושא?
לא, רק אם יש לך, אם לא אני אסיים.
לא, לא יודע.
סבבה. טוב, אז ניצן, תודה רבה שבאת. היה ממש מעניין. ממש
כיף, כן. אמרת לך שאני צריך לשלם לך לטיפול פסיכולוגי, כי...
אתה מרגיש שזה כאילו שאתה מוציא?
כן, כאילו, לא, לא, אין לי הזדמנות לעצור ולחשוב מה שקורה, כי כאילו, אתה יודע, חוזר הבת, הילדים, משפחה, וכאילו, כל שנייה יש משהו, וזה מאוד קשה לעבור מדבר לדבר. ולפעמים אתה לא עוצר כדי להבין מה קורה בכלל. וזהו, אז שדיברתי לך, זה כאילו, זה כזה...
כן.
אז אני עדיין כאילו... מעניין אותי להיפגש עם אנשים כדי לדבר, לשמוע, לפגוש, כאילו... מה שהייתי רוצה, אם מישהו רוצה לפגוש אותי או משהו מתישהו, כזה שיחת זה, אז אני אשמח, כאילו. אני, משהו שאני רוצה להכניס, כאילו, שכזה, מדי פעם לפגש עם מישהו בלי סיבה.
מגניב. אז זה מגניב רצח. אני לוקח את ה... אני מאוד מתחבר לטוטליות שלך.
זה קשה, זה לא...
שאתה כאילו לוקח על הכל עיצוב. כשנפגשנו בפעם קודמת, ואמרת... מעצב צריך להיות כל כך טוטלי שהבית שלו יראה כמו, כאילו שהבית שלו יראה כמו בית של מעצב, וככה אתה יכול לדעת, אז הייתי ממש בחרדות מלי, כאילו שתבוא לכאן ותראה שהבית שלי נראה קצת רגיל.
כן, זה משהו שאתה, זה לא מקצוע, זה משהו שהוא חלק מהחיים שלך, אתה כאילו, זה לא יוצא לך מהראש, זה לא משהו שאתה משאיר בשלוחן, זה יוצא החוצה, והאינסטגרם שלך הוא מלא בדברים כאלה, כל החיים שלך כאילו, זה משהו טוטלי, זה משהו אחר.
כן.
זה עולה גם לבית, כאילו, כל אחד בצורה אחרת, פשוט גם אשתי מעצבת, אז שם אין מי שיעצור. אבל זה בסדר, בעיקר משתוללים באיקאה, ולא בנטוצי או משהו. אבל שלא עלינו ילדים, אז היינו פשוט עושים דברים, ובונים דברים, וצובעים דברים בעצמנו, שזה גם טוטליות, אבל וכדי לעשות מה שאנחנו רוצים ובלי לשפוך על זה כסף, אז היינו בונים מעצמנו לבנות מנורה, לבנות לעצב דברים, או למדל את הבית, או כל מיני שטויות כאלה. אבל שיש ילדים כבר עד יותר פחות שזמן לזה.
כן, וגם צריך לשים על הכל כזה גרביים ודברים שלא תחטפו מכה.
כן.
מגניב. טוב, אז יאללה, תודה לכל מי שהזין, תודה לך שבאת, ונתראה בפרק הבא. בואו לקבוצה, לעשות, להצטרף אליה. יאה, כיף למיקרופון.
יאה. ביי.
זה היה חלש, בואו נעשה עוד אחד. הנה, פצצה. ותגיד, יש לי רעיון לעשות... לעשות עוד פודקאסט או לשנות את הפורמט של לעשות שיחות עם כמה אנשים
דיון כאילו
דיון בין כאילו מי שהיה אחראי על העיצוב, מי שהיה אחראי על שיווק, מי שהיה אחראי על משהו אחר, ולראות איך כאילו לקחת את ההצלחות של מוצר ולראות איך
תחקיר אירוע כזה.
כן, מבין, לקחת כאילו משהו מגניב וכאילו כמו שאתה מדבר על לשים את העיצוב באותו שולחן עם הטכנולוגיה והביזנס, בדיוק זה דרך הצלחות שקרו, לראות שגם לעיצוב תפקיד משמעותי.
יש, היה זה הרצאה, סרט שקרינו באוף, של איזה יקב או זה משהו שעשו איזה פרויקט עיצוב שזכה בפרסים וזה וזה, אבל היקב נסגר, זה נכשל. והבן אדם שדיבר על זה, יש לי לירי אולי את הלינק, דיבר על זה, מאוד, כאילו ממש, כאילו אני זוכר ש, כאילו ממש לקח אחריות על הקטע הזה, כי זה לא משנה שאתה עושה משהו יפה וזה, לא משנה כמה הוא קבל בדריבל וזה וזה, כאילו אם זה עובד, כן. זה גם עוד פרמטר, ולא תמיד זה הולך ביחד.
מה אתה אומר על הרעיון הזה?
של הביחד?
כן.
בוא נעשות את זה אצלנו גם, בקוד הרשיבות, אם צריך מקום.
זה נראה לך מעניין?
אני צריך למצוא מאוד, זה יותר קשה מאשר למצוא עכשיו רק בן אדם, מעניין, כן. כאילו למצוא.
זה למצוא וזה לתחקר וזה פרוצדורה שונה קצת.
אז יכול להיות איזשהו בזה, כאילו, זה ספשייל כזה, שכאילו, זה צריך להיות משהו, כן. אז תתחייב לסדרה כל כך מהר.
מה זה?
אז תתחייב לסדרה כל כך מהר.
אפשר לעשות פיילוט שהוא ספשייל אחד.
כן, לא, צריך כזה מדי פעם, כל דבר צריך ל... ויש עוד משהו ששכחתי להגיד, שזו הרצאה מאוד מכוננת שיש לי אותה כלינק בדף, בעמוד הפרטי שלי.
של?
של איזשהו מעצב חוויית משתמש, שזו הרצאה לפני איזה 5 שנים, נראה לי כבר שנה, שהוא מדבר על הרבה דברים מעניינים, כאילו ברמת הייצוב בכלל. שכח לינק ו...
אוקיי, זה שם לי להזכיר לך.
כן.
הרצאה...
זה נמצא, לא יודע אם האתר שלי עדיין חי, ניץ דיזיין, יש לי אתר של הפרטי שלי, שיכול להיות שהדומיין כבר לא זה.
אני אשלח הודעה שתשלח לי את הזה.
ולא, זה ממש מעניין אותי, הרבה דברים כאילו הזדהיתי עם מה שקורה, שזה הרצאה לפני הרבה זמן. זה כאילו גלובלי על ליצור בכלל.